שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד ד' במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 8 שורות מתחתית עמוד א', השיעור היום יהיה רבע שעה, והיום אנחנו ממשיכים לבאר את המשנה מכ"ט עמוד ב', כשנתמקד היום ביין וגבינה של גויים. אז הנושא הראשון שלנו זה זגים וחרצונים, כלומר הקליפות והגרעינים של הענבים של גויים. במשנה בכ"ט עמוד ב' ראינו מחלוקת, נאמר את המחלוקת תוך כדי הסברים של הגמרא כאן. רבי מאיר סובר שהזגים והחרצונים הם חלק מהיין ומסורים בהנאה ממש כמו יין. רבנן לעומת זאת אומרים שתלוי אם זה יבש או שזה עדיין לח מהדריכה בגת. אם זה יבש, אז זה כמו חתיכת עץ ומותר אפילו לאכול את זה כי אין לזה שום קשר ליין. אם זה עדיין לח מכשדרכו אותם בגת, אז הם מסכימים שזה כמו יין וזה אסור אפילו בהנאה. כמה זמן לוקח להם להתייבש? אומר שמואל, לוקח י"ב חודש, שזה כמו שראינו אתמול לגבי כלים שבלו בהם יין, שגם שם אמרנו שאחרי י"ב חודש זה כבר נחשב שאין שם יין. אז זה לגבי זגים וחרצנים, והגמרא מוסיפה שגם דורדיה, כלומר שמרים של יין, גם הם מתייבשים גם רכי י"ב חודש, ואז הם מותרים, כנראה שזה רק לפי רבנן. והגמרא מביאה את רווח הברי דרביקה שפוסק בזה כמו רבנן, שבאמת אחרי י"ב חודש מותר. וכיוון שכבר הזכרנו י"ב חודש, אז חוזרים לנושא שראינו אתמול לגבי היין שבלוע בכלים, והם מביאים ממוראים שאומרים שמותר, אומרים את זה לגבי גולפי, שזה כלי חרס, ולגבי אבטה, שזה כלי אור. ורווח הברי דרבה אומר שזה אפילו שממש רואים שהכלי אדום או שחור מרוב היין שהיה בלוע בו, אחרי י"ב חודש מותר לגמרי, כך מסביר את מה שהוא אמר הרייבד, עד כאן הסוגיה הראשונה. הנושא הבא שהוזכר שם במשנה בכ"ט עמוד ב' זה מורייס של גויים. מורייס זה מאכל שמכינים אותו מזה שמשרים דגים בתוך מים והשומן שלהם יוצא החוצה ומערבים את זה עם קצת מלח ואוכלים. עכשיו גם הגויים היו עושים את זה מדגים טהורים, לכן מהבחינה הזאת אין בעיה, אבל הבעיה היא שהם היו מערבים בזה יין. אז גם בזה, כמו בכלים הבלויים, יש מחלוקת בין רבנן לרבי מאיר עד כמה אוסרים. לפי רבי מאיר אוסרים גם בהנאה. לעומת זאת רבנן אומרים שכיוון שזה רק בתערובת והיין לא נמצא בפני עצמו, אז זה רק אסור בשתייה ולא בהנאה. אגב, זה כמו שגם הסברנו אתמול דעת רבנן לגבי יין שבלוע בכלים, שגם שם הם אסרו רק בשתייה ולא בהנאה. אז זה המשנה. עכשיו הגמרא מגבילה את האיסור ואומרת שלאומן מותר בפעמיים הראשונות. מה הכוונה? כאמור, בשביל להכין את המורייס היו משרים את הדגים במים, וזה מוציא את השמן לתוך המים. עכשיו עם אותו דג בפעמיים הראשונות שמשרים אותו במים, זה מוציא המון המון שמן, ואם ישימו יין זה רק יקלקל את הטעם, ולכן מי שהיה מקצועי בזה לא היה מערב יין בפעמיים הראשונות, אבל אנשים שלא הבינו בזה כל כך, הם היו מערבים יין גם בפעמיים הראשונות. מהפעם השלישית והלאה, כולם היו מערבים יין גם האומנים. אז ממילא מורייס שנעשה מהפעמיים הראשונות שהשרו את הדג במים, אז אם קונים את זה מאומן, אז אפשר להניח שהוא לא הכניס יין וזה מותר. אם קונים את זה מסתם אדם, מן סתם הוא הכניס יין וזה אסור. מהפעם השלישית, גם אצל אומן זה יהיה אסור. אז זה האיסור של מורייס, הגענו לרבע העליון של עמוד ב', ועכשיו הגמרא מביאה סיפור בנושא הזה של מורייס. הייתה אונייה שהביאה מורייס של גויים ויגנה בנמל של אקו. אז אחרי שהגיע, רבי אבא שרצה לדאוג שהיהודים יוכלו לקנות מאותו מורייס, אז הוא הציב שומרים שידאגו שהגויים לא יערבו יין באותו מורייס. אז שאל אותו רבא, מה זה עוזר עכשיו לשים שומרים? הרי מי שמר עליהם כל הדרך לכאן, אולי הם כבר יערבו יין? ענה לו רבי אבא, עד עכשיו זה לא ישתלם להם לערב יין, כי המחיר של יין במקום שממנו הם הגיעו הוא הרבה יותר יקר מהמחיר של המורייס. עכשיו שהם הגיעו לארץ ישראל שהמחיר של יין כאן הוא זול יותר, אז כאן כבר כן משתלם להם לערב יין במורייס, אז יכול להיות שהם יקנו ויערבו, לכן כאן צריך לשמור עליהם שהם לא יערבו. זה עיקר הסיפור. עכשיו רבי ירמיה שאל את זה, למה אתה לא דואג שאולי הם קנו בצור? הרי בצור המחירים גם נמוכים. אז הוא ענה לו תשובה מציאותית, לא סביר שמגנו בצור, כי בצור עכשיו יש הרבה סופות ליד הים, לכן לזה אני לא חושש. אז זה הסיפור, והראשונים מעירים שמהסיפור הזה אנחנו לומדים שהגזרה של מורייס היא לא גזרה מוחלטת, אלא היא תלויה בתקופה ובתנאים, ורק אם באמת יש חשש שהגויים מערבים יין, רק אז צריך לחשוש למורייס, אחרת אין בזה שום בעיה. אז עד כאן לגבי מורייס. בינתיים דיברנו על חרצנים ועל זגים ועל מורייס, בשניהם ראינו מחלוקת בין רבנן לרבי מאיר, למרות שזה שתי סיבות שונות למחלוקת. ועכשיו נראה את המקרה הבא באותה משנה בכ"ט עמוד ב', וזה גבינת בית אונייקי. אנחנו בערך בשליש העליון של עמוד ב'. גם לגבי הגבינה הזאת יש המחלוקת דומה בין רבי מאיר לבין רבנן. רבי מאיר אומר שזה אסור גם בהנאה, ורבנן אומרים שרק באכילה. אבל כמו שעוד מעט נסביר, אין שום קשר בין המחלוקת הזאת לבין המחלוקות הקודמות ביניהם, למרות שבמקרה זה יוצא אותו דבר. עכשיו הגמרא מתייחסת לרבי מאיר ורבנן לגמרי בנפרד, לכן גם אנחנו נעשה כך, נתחיל ברבי מאיר ומחר רק נראה את רבנן. אז כאמור, לפי רבי מאיר, הגבינה מבי ונייקה היא לגמרי אסורה אפילו בהנאה. למה היא אסורה? כי בשביל להכין גבינה צריך לקחת חלב ולגבן אותו, כלומר להחמיץ אותו. ואיך היו עושים את זה? בקיבה יש חומצות שהם יכולים להחמיץ את החלב, אז בשביל זה היו משתמשים בקיבה של בהמה, אבל היו שתי שיטות איך לעשות את זה. אפשרות אחת זה להכניס את החלב ממש לתוך הקיבה של הבהמה, על זה אנחנו לא מדברים כרגע. אפשרות שנייה, שזה גם נקרא בגמרא קיבה, זה לקחת בהמה שמתה ולפתוח את הקיבה ולהוציא משם את הגבינה שנוצרה מעצמה מהחלב שהבהמה שתתה עוד לפני שהיא מתה. זה נקרא הפרש של הבהמה, זה בעצם מה שאמור לצאת בצואה בסופו של דבר, אבל היא מתה, זה לא יצא, ואנחנו מוציאים את הגבינה הזאת מהקיבה שלה, וכיוון שהיא כבר התגבנה, יש לה כבר את החומצות האלו, אז אם נכניס עכשיו את אותו גוש גבינה לתוך דלי של חלב, זה גם יחמיץ את אותו חלב. זאת השיטה שעליה נדבר, הגוש חלב הזה נקרא אצלנו במשנה קיבה. אז ממילא אם הגוי ייקח בהמה שהיא נשחטה לעבודה זרה, אז הבהמה הזאת אסורה בהנאה, וממילא גם הפרש שלה אסור בהנאה, נביא לזה מקור בתחתית עמוד ב', ואז אם משתמשים באותו פרש, כלומר באותו גוש גבינה, בשביל לגבן עוד חלב, אז ממילא התוצר הסופי מעורב מאותו פרש שהוא אסור בהנאה, לכן כל הגבינה אסורה בהנאה. עד כאן ההסבר של שיטת רבי מאיר, עוד לא התחלנו בעצם את הגמרא, נאמר על זה עוד משפט ואז נראה את הגמרא. כל מה שאמרנו עכשיו זה מאוד מובן אם ברור לנו שהגוי ישתמש בבהמה של עבודה זרה בשביל לגבן את הגבינה. אבל הרי רוב הבהמות בעולם לא משמשים לעבודה זרה. אז למה רבי מאיר אסר את הגבינות שהגויים עשו באונייקי? על זה ריש לקיש עונה תשובה, והגמרא שואלת משהו לתשובה ואז מבארת יותר את התשובה שלו, אנחנו נאמר את התשובה שלו יחד כבר עם הביור של הגמרא. אומר ריש לקיש, יש פה צירוף של שני דברים מיוחדים, משהו מיוחד באונייקי ומשהו מיוחד ברבי מאיר. מה שמיוחד באונייקי שהיה יוצא דופן כנראה זה שרוב העגלים באונייקי היו משמשים לעבודה זרה. זה דבר אחד. עכשיו, מה שמיוחד ברבי מאיר זה שרבי מאיר סובר שלחומרה צריך לחשוש גם למיעוט ביסורי תורה. כלומר, אם יש מיעוט שאוסר, צריך לחשוש. זה דעת רבי מאיר, תראו רשי איפה הוא אמר את זה. עכשיו, ממילא לענייננו, אם באונייקי אנשים היו מגדלים רק עגלים, ואז ממילא את כל הגבינות הם היו עושים רק בקיבות של עגלים, אז כיוון שאמרנו שרוב העגלים באונייקי היו לעבודה זרה, אז לא רק רבי מאיר שחושש למיעוט היה צריך לאסור את כל הגבינות, אלא גם רבנן שהולכים לפי הרוב צריכים לאסור את כל הגבינות, כי רוב הסיכויים שהגבינה הזאת נעשתה בקיבה של עגל שהוא לעבודה זרה. אלא שכמובן זה לא היה המצב, אלא היו מגדלים שם את כל מיני בהמות, ואז ממילא אמנם רוב העגלים באונייקים לעבודה זרה, אבל העגלים הם רק מיעוט מתוך שאר הבהמות, אז עדיין מיעוט הבהמות באונייקים לעבודה זרה. אז ממילא רבנן שלא חוששים למיעוט, אלא הולכים לפי הרוב, אז הם לא אוסרים את הגבינות באונייקי, כי הרי רוב הסיכויים שזה נעשה בבהמה שהיא לא לעבודה זרה, אבל רבי מאיר שחושש למיעוט, אז כיוון שמיעוט הבהמות באונייקי הם עגלים, ורובם הם לעבודה זרה, אז זה נחשב שיש פה מיעוט של בהמות לעבודה זרה, ולכן הוא אוסר את הגבינות של אונייקי. בזה הסברנו למה דווקא לפי רבי מאיר ודווקא באונייקי צריך לאסור את הגבינות שם. עכשיו רק נדגיש שלא יצויר שרק מיעוט מהגלים היו לעבודה זרה, אז גם לפי רבי מאיר היה צריך להתיר, כי גם רבי מאיר שאומר שחוששים למיעוט, גם הוא סובר שלא חוששים למיעוט של מיעוט, כי זה כמו ספק ספיקה. למה יש פה מיעוט של מיעוט? כי רק מיעוט מהבהמות הם עגלים, ורק מיעוט מתוך אותם עגלים הם נעשים לעבודה זרה. לכן במקרה כזה גם רבי מאיר לא חושש, לכן נעמדנו שרוב העגלים נעשים לעבודה זרה, וכך יצא שבסך הכל יש רק מיעוט אחד לעבודה זרה ולא מיעוט על מיעוט, לכן רבי מאיר אוסר, אבל רבנן עדיין מתירים, כי לדעתם צריך רוב ולא חוששים למיעוט. בזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד ב', נשארה לנו עוד נקודה אחת לברר בדעת רבי מאיר. עד עכשיו הנחנו שבהמה ששחטו אותה לעבודה זרה היא עצמה אסורה בהנאה, וממילא גם הגבינה שעושים בקיבה שלה אסורה בהנאה. עכשיו זה שהיא עצמה אסורה בהנאה זה באמת לא כל כך פשוט. למה? כי הרי בדרך כלל כך מסביר תוספות היו שוחטים את הבהמות לא בשביל שהשחיטה עצמה היא לשם עבודה זרה, אלא פשוט בשביל לזרוק את הדם או להקריב את החלבים לעבודה זרה. אבל השחיטה עצמה לא נעשתה לשם עבודה זרה. אז במצב כזה שבו אדם עושה עכשיו פעולה מסוימת, כלומר שוחט, והוא לא עושה את זה לעבודה זרה, אבל הוא מתכוון שאחרי זה הוא ייקח את הדם ויזרוק לעבודה זרה, יש מחלוקת האם זה אוסר את הבהמה עצמה או שלא. לפי רבי יוחנן זה באמת אוסר, אבל לפי ריש לקיש שעליו אנחנו מדברים עכשיו, זה לא אוסר. ריש לקיש אומר שכשהוא יזרוק את הדם אז הדם יאסר, אבל הבהמה עצמה לא עשתה כלום. אז ממילא שואל רבי שמעון בן אליקים את ריש לקיש, איך אתה ריש לקיש יכול להסביר את רבי מאיר שמדובר כאן שחיפצו את הגבינה הזאת בתוך קיבה של בהמה שנשחטה לעבודה זרה, הרי לשיטתך הבהמה עצמה בכלל לא אסורה בהנאה. על זה ענה לו ריש לקיש, תרמינך שעתך, כלומר ירום שעתך, ירום מזלך, כך לפי רשי, כלומר הוא אמר לו שאלה מצוינת, אבל יש תשובה. צריך לומר שהמשנה שלנו מדברת שרוב הגויים שהיו עושים את אותם רוב העגלים לעבודה זרה, היו עושים גם את השחיטה עצמה לשם עבודה זרה, ולא רק כאמצעי בשביל אחרי זה לזרוק את הדם. ממילא הגבינה שנעשתה אחר כך מהפרש שלה גם היא אסורה בהנאה, ולכן היא אוסרת את הגבינה, ולכן רבי מאיר אסר גם בהנאה. עד כאן דעת רבי מאיר. זה הביא אותנו בערך לרבע התחתון של עמוד ב' לנקודותיים. מכאן והלאה הגמרא עוברת לדעת רבנן. כמו שעוד רגע נראה, דעת רבנן יותר קשה להבנה. אנחנו היום לא נראה את ההסבר בדעת רבנן, אלא רק נבין את הקושי ונשאר באמת אחד מחר שאז נראה את ההסבר. אז מה זה דעת רבנן? כמו שאמרנו מקודם, רבנן סוברים שהגבינה הזאת של הגויים היא אסורה באכילה, אבל היא לא אסורה בהנאה. למה השיטה הזאת קשה? כי הרי אם הם חוששים כמו רבי מאיר שהגוי גיבן את הגבינה הזאת עם קיבה שהוציא מבהמה של עבודה זרה, אז כיוון שזה עבודה זרה, זה אמור לאסר לא רק באכילה, אלא גם בהנאה. איך רבנן הגיעו לזה שזה אסור רק באכילה? אז זה הקושי, ובעצם הקושי הזה כבר עולה במפורש במשנה בכפתת עמוד ב'. שם מסופר שרבי ישמעאל שאל את רבי יהושע למה רבנן אסרו את הגבינה באכילה, וכתוב שרבי יהושע ניסה לתת שתי תשובות. נתחיל דווקא בתשובה השנייה, אומר רבי יהושע, אולי רבנן חוששים בדיוק לאותו דבר שרבי מאיר חושש אליו, כלומר שהשתמשו בקיבה מבהמה שנשחטה לעבודה זרה. עכשיו את זה מיד אוכר רבי ישמעאל, כמו שאמרנו לפני רגע, אם אתה אומר שזה בגלל עבודה זרה, אז צריך לאסור לא רק באכילה, אלא גם בהנאה, כמו רבי מאיר. אז זאת התחייה של רבי ישמעאל לניסיון השני של רבי יהושע להסביר את דעת רבנן. עכשיו לפני שנראה את הניסיון הראשון של רבי יהושע, נחזור לגמרא אצלנו ונראה לניסיון השני הזה דיון קצר, ואז נחזור לניסיון הראשון. בשביל זה אנחנו קופצים לשורה החמישית בעמוד הבא בלמדלד עמוד א'. שם הגמרא מנסה להציע פתרון שאולי באמת גם לפי רבנן החשש כאן זה לעבודה זרה, ובכל זאת לפי רבנן הגבינה תהיה אסורה רק באכילה ולא בהנאה. למה? כי הרי כמו שראינו בעוד מחלוקות במשנה הזאת, לפי רבנן כשעבודה זרה היא לא בעין אלא רק בתערובת, אז זה אסור רק באכילה ולא בהנאה. איפה ראינו את זה? ראינו את זה ביי נסך שבלוע בכלים, וראינו את זה במורייס שזה יין שמעורב בציר דגים. אז אולי כמו ששם רבנן אסרו רק באכילה ובשתייה ולא בהנאה, אז גם כאן, כיוון שיש פה תערובת של אותה קיבה עם החלב הכשר, אז רבנן אוסרים רק באכילה ולא בהנאה. אז זאת ההצעה של הגמרא להסביר למה רבנן חוששים לעבודה זרה ובכל זאת זה לא אסור בהנאה. אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת שאי אפשר לשוות את המקרה של גבינה לשני המקרים שהזכרנו של היין, כי במקרה של הגבינה, הקיבה הזאת זה לא סתם עוד דבר בתערובת, אלא זה עיקר התערובת, זה מה שמעמיד את כל הגבינה, זה מה שיוצר את הגבינה. אז אמנם מדובר בתערובת, אבל כיוון שעבודה זרה זה העיקר בתערובת, לא סביר שרבנן יסברו שזה רק אסור באכילה ולא בהנאה, לכן כך אי אפשר להסביר דעת רבנן. אגב, התוספות בלמדלד עמוד ב' מוסיפים שממילא אי אפשר לומר שרבנן חוששים לעבודה זרה, כי הרי כמו שאמרנו מקודם, גם אצל רבי מאיר זה רק בגלל שהוא חושש למיעוט, והרי רבנן לא חוששים למיעוט, אז למה שיחששו לעבודה זרה? אז בזה דחינו לגמרי את האפשרות לומר שרבנן חוששים לקיבה של עבודה זרה, וזה מחזיר אותנו שוב למשנה בכפתת עמוד ב', שם נראה את הניסיון הראשון של רבי יהושע להסביר את דעת רבנן. אז בהתחלה רבי יהושע רצה לענות שהבעיה לפי רבנן זה לא שמוצאים את הקיבה מבהמה של עבודה זרה, כי הרי אז באמת זה אסור גם בהנאה, כמו שאמרנו, אלא שהבעיה היא שהגוי משתמש בקיבה שהוציא מנבלה, כי הרי כל הבהמות שגויים שוחטים הם נבלות, כי השחיטה שלהם לא קשרה. עכשיו למה זה שהחשש הוא לנבלה זה עוזר להסביר את דעת רבנן? כי הרי נבלה היא אסורה רק באכילה ולא בהנאה, אז ממילא גם הגבינה שמוציא מהקיבה שלה גם זה אסור רק באכילה ולא בהנאה, וזה מסביר את רבנן שאסרו גבינות של גויים רק באכילה ולא בהנאה. אז זה מה שרבי יהושע ניסה לענות, אבל אמר לו רבי ישמעאל, זה לא נכון. אמנם בקיבה שהוציאו מבהמה שנשחטה לעבודה זרה, אז גם הקיבה עצמה אסורה, כמו שאמרנו בדעת רבי מאיר, אבל קיבה, כלומר אותו גוש גבינה שמוציאים מנבלה, הקיבה עצמה בכלל לא אסורה. מאיפה הוא מוכיח את זה? מקורבן עולה. קורבן עולה זה הרי יותר חמור מנבלה, כי שם זה אסור גם בהנאה, ואפילו שם, מן הדין מותר לכהן לאכול את אותה גבינה. אמנם בפועל אמרו שאסור, אבל אם הוא עשה את זה, זה ודאי לא נחשב מעילה. אז הנה אנחנו רואים שזה שהבהמה אסורה בהנאה, ובטח אם זה רק אכילה, זה לא הופך את הפרש להיות אסור, אלא אם כן זה בהמה של עבודה זרה, שאז הפרש כן יהיה אסור. אז בזה רבי ישמעאל דחה את ההצעה הראשונה של רבי יהושע לנסות להסביר את דעת רבנן, שזה בגלל שהבהמה היא נבלה. זה היה במשנה, עכשיו נחזור שוב אלינו בגמרא, אנחנו בעמוד ב' ברבע התחתון בנקודותיים. הגמרא מביאה את רווח דבוי בשם רב, שמביא עוד נפקמין על ההבדל הזה שעכשיו ציינו בין פרש של נבלה לפרש של עבודה זרה, וזה לגבי מי שמקדש אישה בפרש של בהמה. אז אם זה פרש של בהמה שהיא אסורה בהנאה, הפרש עצמו לא אסור בהנאה והיא מקודשת. אם זה פרש של גלי עבודה זרה, אז גם הפרש עצמו אסור בהנאה, אז האישה לא מקודשת. אז זה עוד נפקמינה, ועכשיו הגמרא גם מביאה מקור להבדל הזה, והיא אומרת שיש מקור גם מסברה וגם מפסוקים. מסברה, הפרש הזה הוא כבר לא חלק מהבהמה, הוא פשוט בתוך הגוף שלו מחכה לצאת. ממילא, בסתם איסורי הנאה, כמו בנבלה וגם כמו הדוגמה שרב מביא בשור הנסכל, אין סיבה לאסור את הפרש. אבל במי ששוחט בהמה לעבודה זרה, הוא רוצה לבוא עם בהמה מכובדת, וככל שהבהמה שמנה יותר מכובדת, ממילא טוב לו שיש פרש בתוך הגוף של הבהמה, כי זה קצת עושה אותה יותר שמנה. אז ממילא במחשבה של העובד עבודה זרה, גם הפרש הוא חלק מעבודה זרה שעכשיו הוא שוחט, לכן גם הפרש נאסר בעבודה זרה. עד כאן הסברה, ועכשיו המקור מהפסוק, כתוב לגבי עבודה זרה, בעיר הנידחת, לא ידבק בידך מאומה מן החרם. ולומדים מכאן שכל מה שאיכשהו קשור לעבודה זרה, גם הוא אסור בהנאה כמו עבודה זרה, וזה כולל גם את הפרש בתוך הבהמה. אגב, יש גמרות אחרות שלומדות דינים דומים מהפסוק והיית חרם כמוהו, ולומדים כל שאתה מהיה ממנו, כלומר כל דבר שנובע מעבודה זרה, גם הוא אסור בהנאה כמו עבודה זרה. בכל אופן ראינו מקור מסברה ומפסוק להחמיר בפרש של עבודה זרה. ורבה שם שלוש שורות לפני סוף העמוד מסביר איך רואים את זה מהמשנה שלנו, אבל על זה כבר רחבנו. אז בזה בעצם סיימנו עם שני הניסיונות של רבי יהושע להסביר את דעת רבנן. הוא ניסה לומר שאולי זה כמו רבי מאיר שחושש לעבודה זרה, אבל רבי שמעל דחה את זה כי אז צריך לאסור גם בהנאה. ודחינו את מה שהגמרא אמרה שאולי זה בגלל שזה בתערובת. הוא גם ניסה לומר שזה בגלל שהוא חושש לנבלה, אבל אמרנו שהפרש של נבלה בכלל לא אסור. וזה מביא אותנו לנקודותיים ברבע העליון של עמוד א', כשאנחנו בעצם עדיין תקועים ולא יודעים להסביר את דעת רבנן, עם הבעיה כאן זה לא עבודה זרה וגם לא נבלה, אז למה הגבינה הזאת אסורה באכילה, ואם כבר היא אסורה באכילה, למה היא אסורה רק באכילה ולא בהנאה? ובשלב הזה נשאר באמת אחד מחר, שם נראה את התשובה של הגמרא שכמו שנראה בעצם כבר רימוזה במשנה. בינתיים נחזור על מה שראינו היום. התחלנו את השיעור בנושא של חרצנים וזגים, שרבי מאיר אומר שזה כמו יין ממש וזה אסור בהנאה, חכמים אומרים שרק אם זה עדיין לך, אמרנו שזה לוקח י"ב חודש בשביל להתייבש, אותו דבר לגבי שמרים, וגם אתמול ראינו אותו דבר לגבי כלים. הנושא הבא זה מורייס, שזה שומן דגים, אבל היו מערבים בזה יין, אז רבי מאיר אומר שזה אסור גם בהנאה, רבנן אומרים שזה תערובת, לכן רק באכילה, ואמרנו שבפעמיים הראשונות, אומן יודע לא לערב יין, ולכן מאומן מותר. והנושא השלישי והאחרון היה גבינת בית ונייקי. רבי מאיר, שחושש למיעוט, חושש שגיבנו את זה עם קיבה של עבודה זרה, ולכן זה נאסר אפילו בהנאה. החשש שזה קיים דווקא בבית ונייקי, שאת רוב העגלים היו שוחטים לעבודה זרה. על זה הערנו שצריך להניח שאת עצם השחיטה הם עשו לשם עבודה זרה, ולא רק בשביל לזרוק את הדם, כי אז לפי ריש לקיש, הבהמה עצמה מותרת. זה דעת רבי מאיר. בדעת רבנן אנחנו יותר בבעיה, כי מוסרים באכילה ולא אוסרים בהנאה. אמרנו שלא יכול להיות שהם חוששים לעבודה זרה, כי אז זה צריך להיות אסור גם בהנאה, ואי אפשר לומר שזה בגלל שזה בתערובת, כי כאן זה העיקר. גם אמרנו שלא יכול להיות שזה בגלל שזה מנבלה, כי הפרש עצמו אמור להיות מותר באכילה. הבאנו מקור מסברה להבדל הזה של פרש מעבודה זרה ופרש מנבלה. בכל אופן רבנן עדיין בבעיה, ומחר נראה את התשובה, כל טוב.